בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חיים בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי. קולך היא תמיד מדבר אליי, קולך היא תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, קולך היא תמיד איתי. קולך
93.82 FM, קול חי. עכשיו איתכם פרשת השבוע עם הרב מאיר גולדוויכט.
אנחנו הולכים לקראת חג הפסח הבא עלינו לטובה, ומד היום דבר מאוד 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 מעניין, לא רק שהכין אותנו לפסח, אלא לא רק שהכין אותנו לפסח, באמת ייתן לנו היבט
לכל השנה כולה. בהכנות ליציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, דרך משה ואהרון, דברו על כל עדת בני ישראל לאמור בעשור לחודש, ויקחו להם איש, שא לבית אבות, שא לבית. שא תמים, זכר בן שנה, יהיה. מהכסבים, מהכבשים ומן העזים. ושחטו אותו כל קהל הדת ישראל בין הארבעים. לקחו את הדם, נתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף. אוכלים אותו צלי אש, לא תותירו ממנו עד בוקר, ומה שנשאר, באש תשרופו. זאת אומרת, רואים דרך הפסוקים האלה, קטעי הפסוקים שהזכרנו, שלמעשה, מה שמוטל עלינו, להקריב קורבן שנקרא פסח מצרים. קורבן פסח מצרים. ושאלתנו הראשונה היא, איך אפשר להקריב קורבן אם אין מזבח? לא מזבח ולא במה. אלה המקומות שעליהם מקריבים קורבנות. אז מה בדיוק הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? איפה המזבח? סלב ותבות, בן שנה, מהכבשים, עיזים, שחטו אותו, לקחו את הדם, זרקו על המשקום, מזוזות, לא תתירו עד בוקר, אבל איפה המזבח? זוהי שאלתנו הראשונה. הרי אין קורבן בלי מזבח או במה, אם כן, איך הקריבו קורבן ערב יציאת מצרים, קורבן פסח מצרים? שאלה נוספת. נאמר לנו בהוראות, שמשה ואהרון מעבירים לנו, בין היתר, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. שאלתנו השנייה, למה לא לצאת מפתח הבית? אדרבה, כל המכות ראינו אותם, חווינו אותם, התחזקנו באמונה, הרגשנו שאין עוד מלבדו של בורא עולם, היה ראוי במכה המסיימת, במכה הטוטלית על מצרים, שנראה, נחווה את הכל, והאמונה שלנו תתחזק לרמה כזאת, שוודאי זה גם יעזר לנו במדבר, פחות להתנולל, פחות נבוא בטענות. אז מדוע דווקא המכה הזאת, שלמחורתה אנחנו יוצאים מבית עבדים, עליה נאמר לנו בצורה מוחלטת, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. למה לא לצאת? אדרבה, זה יחזק אותנו ואת אמונתנו. ושאלה שלישית ואחרונה. המכה האחרונה מתחילה להסתובב במכה בכל מצרים, אין בית שאין בו מת, צעקה גדולה אשר כמוה לא הייתה וכמוה לא תהיה, ופרו בלילה, בא למשה ואהרון, קומו צאו, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם, וישם את בצקות טרם יחמץ. הבינו שבלילה אנחנו לא יוצאים כי אנחנו לא גנבים, נצא ביום, אבל מיד בבוקר יוצאים, אין מצב ליצור לחם, המצרים דוחפים אותנו לצאת, אומרת התורה, ויפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמע. וגם צדה לא עשו להם. ממש לא מבין. למה אוכלים מצה? כי לא היה זמן? זה לא נכון. ממש לא נכון. פשוטו כמשמעו. היה מספיק זמן. כל הלילה. היינו הרי בבית. על יצטש בפתח ביתו עד בוקר. כל אמא העברייה תזרוק לתנור כמה כיכרות, כמה עוגות. הולכים למדבר. לא הולכים לאיזה פיקניק, הולכים למדבר. ואסור לצאת מהבית, מה כבר יש לעשות בבית? המזוודות ארוזות, הכל מוכן. אז למה לא היה זמן? נכון, בבוקר לא היה זמן. המצרים פה היו בטירוף, דחפו אותנו, לא חיכו, לא שימו, מיד תיצאו, תיצאו, תיצאו. נכון, אז לא הייתה ברירה. אז מה עשינו? אי אפשר לצאת עם קמח, כי זה יעוף לנו באוויר, הרבבנו עם המים, ויש לנו עיסה ביד. אבל כל הלילה היה מספיק זמן. והרי בפסח מצרים, חמץ ומצה בבית אחד. אז מה הכוונה שלא היה זמן? הרי היה מספיק זמן? רגילים ככה תמיד לומר, יצאנו ממצרים ואכלנו מצה כי לא היה זמן. מה זאת אומרת? כתוב, לא יכלו להתמהמע. כי גורשו ממצרים. נכון, זה בבוקר, אבל כל הלילה היה זמן. אלה הם השאלות. בדרך השאלות האלה נראה דבר מאוד 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 מעניין, שיכין אותנו אין לפסח, והן ייתן לנו עוצמות מיוחדות במשך כל השנה כולה. שוב בקיצור, שאלתנו הראשונה, לפי הצורה שבה בורא העולם מצווה אותנו, מה לעשות עם השעיר עזים בין שנה, סתמים בין שנה או כבשים, לא משנה מה זה, הוא יקש מאיתנו שנקריב קורבן, קורבן פסח מצרים, שחיטה, זריקת אדם, משקוף, מזוזות, לא לוטיר ממנו עד בוקר, איפה היה המזבח? איפה הייתה הבימה? אין קורבן בלי מזבח. אז מה בדיוק רוצה מאיתנו הקדוש ברוך הוא? ושאלה הנוספת, מדוע יש איסור לצאת מהבית? ואתם אל תצאו שפתח ביתו עד בוקר, עד הרבה, ניצא, נראה, נחווה את הניסים הגלויים, איך בורא עולם נותן להם מכה, מכת מחץ. האמונה תתחזק עוד יותר. ואולי זה יחסוך במדבר הרבה מאוד תלונות, כי האמונה תהיה חזקה יותר, אז למה אסור לצאת מהבית? ושאלה שלישית, למה אוכלים מצה? היה מספיק זמן כל הלילה לאפות את מה שצריך? לקראת בוקר לא היה, לא יכלנו להתמהמע, אבל כל הלילה היה מספיק זמן. אז כדי לענות על השאלות האלה, נראה פה באמת דבר מאוד מעניין, שלא תמיד שמים לב אליו, אבל פתאום מגלים פה תמונה מאוד חדה וברורה בעניין הזה. נאמר בחז"ל במדרש רבה בראשית, מדרש שהזכרנו הרבה פעמים, אבל הפעם ניקח אותו בפן אחר ממה שהיינו רגילים. נאמר, אמר רבי סימון, בשעה שבא הקדוש ברוך הוא לברות את האדם הראשון, מדרש רבה פרשת בראשית, נעשו מלאכי השרת קיטים קיטים, מהם אומרים יברא, מהם אומרים מה ליברא. חסד אומר יברא, מלא חסדים. צדקה אומר יברא, יעשה צדקות. אמת אמר, אל יברא מלא שקרים. שלום אומר, אל יברא מלא קטטה. בא הקדוש ברוך הוא לאמת, ואמר לה, יבוא יום, והאמת תתגלה, והיא תהיה ברורה לכל. ושהאמת היא ברורה לכל, אז כל השקר נעלם, כעשן פורח, כענן פורח, כרוח נושבת. אז בורא עולם נותן לאמת הבטחה אלוקית, האמת תהיה ברורה יום אחד. אומרת האמת ככה, אני מוכנה לסבול את השקר, כי אני יודעת שבסוף האמת תתגלה. היא ברא, שיניתי את דעתי. לשלום, הקדוש ברוך הוא לא נתן תשובה. ולמה? כי האמת היא, איפה נמצא השלום? עושה שלום במרומם. העולם הזה מטבעו, הוא עולם שהוא מלא, מלא, מלא קטטה. נו, אם זה כך, אז למה בורא עולם ברא אותנו לעולם שהוא מלא קטטה? למה לעולם שהוא מלא קטטה? מה, שנרבה עוד יותר בקטטה, חס ושלום. אלא, למרות שזה טבעו של עולם, אפשר לחיות כאן בהרמוניה. איך? אם מבינים את המיוחדות של הפתח. ואנחנו לא הולכים לעסק בשיעור שפעם עסקנו בפתח. משהו אחר לגמרי. אם מבינים את המיוחדות של הפתח. ולפני שנסביר מהי המיוחדות של הפתח, הראשון בעולם שהראה לנו את זה, וחי את זה, ולכן כל העולם עומד על כתפיו, היה אברהם אבינו. איך נאמר על אברהם אבינו? אלה תולדות השמיים והארץ באי ברם, אל תקרא באי ברם אלא באברהם. אותם אותיות, העולם עומד על כתפיו של אברהם אבינו. ולמה? כי מה נאמר על אברהם בפרשת וירא? וירא אליו השם באלוני ממרא. והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וירא ולא יש שלושה אנשים ניצבים עליו. וירא וירץ לקראתם מפתח האוהל והשתחו ארצה. לא מבין. למה התורה כתבה עוד פעם שהוא רץ להביא אותם מפתח האוהל? ודאי שאם הוא ישב שם, משם הוא רץ להביא אותם. לכן הוא ישב שם. לראות עוברי אורח, להביא אותם לאוהל. ובתורה אין מילה ואין תג ואין אות מיותרת. שום דבר לא מיותר. למה כתוב עוד פעם? נאמר את זה במדרש רבה שם, בתחילת וירא. פתח אוהל, פתח טוב פתחת לעוברים ושבים. פתח טוב פתחת לגירים. אילולי אתה לא בראתי גלגל חמה. אילולי אתה לא בראתי את הירח. בשפה שלנו, אילולי אתה, העולם הזה לא היה מתקיים. הוא קיים ועומד רק בזכותך, על כתפיך. כי אברהם, כל החיים שלו יוצאים מהפתח וחוזרים לפתח. מה כל כך מיוחד בפתח? הדבר המיוחד בפתח, שהפתח של הבית הוא הגבול של הבית. חצי צעד יצאנו מגבולות הבית. אנחנו כבר בחוץ. פתח מהווה גבול לבית. בא הקדוש ברוך הוא ומלמד אותנו בלילה האחרון במצרים. צעד ראשון. אי אפשר לדלג עליו. כל מה שנעשה בלי הצעד הזה לא יחזיק מעמד. צעד ראשון, להיות ולהרגיש חירות ולחיות כבני חורין, זה לדעת לשים גבולות. לדעת לשים גבולות. מה מותר, מה אסור, מה אפשר, מה אי אפשר. ולכן, נעמיק בזה ונראה פה שרשרת מדהימה בעניין הזה. עד היום שלנו. לאט לאט. לכן, ראשית, אנחנו, עם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, ויוצא אותו החוצה ויאמר הבטנה, השמיימה הוא ספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם, פרשת לך לך, ויאמר לו, כה יהיה זרח. אנחנו נמשלים לכוכבים. אבל בורא עולם אומר לי, יעקב, בלילה האחרון בארץ ישראל, בחלום של הסולם, אומר לו, כי את כל הארץ אתה, אשר אתה שוכב עליה לך את ננה, ולזרחה, והיה זרחה כאפר הארץ. אז אנחנו אפר הארץ. ויעקב אומר לקדוש ברוך הוא, כשהוא חוזר הביתה, והוא רועד ומפחד מאוד מאסב, הצילי נינה מיד אחי מיד אסב, כי הרי אנוכי פן יבוא ויקן ים על בנים. ואתה אמרת איתי ואיתי ומח, ושמתי את זרחה ככל הים. אשר לא יספר מרוב. אז מה אנחנו? כוכבי השמיים מיוחדים, כוכב זה סימול של הצלחה, אדם מבריק נקרא כוכב, בצבאות עולם, שקצינים עולים בדרגות, נותנים להם כוכבים. אצלנו בעם ישראל נותנים מזוזות, סגן משנה, סגן, סרן, כל כך. אבל לא כוכבים, באומות העולם יש כוכבים, מלון עם כך וכך כוכבים, ומלון אחר עם יותר, האיכות יותר גבוהה. אפר הארץ, כידוע, זה הפוטנציאל של כל הבריאה, הכל בא מן האפר, העצים האילנות, הפירות הירקות, וגם אנחנו. ומה זה כל הים? נאמר בתהילים קוד ד', גבול שמת בעל יעבור, בעל ישיבון לחסות הארץ. באה התורה ואומרת לנו, באה הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, ברגע שאנחנו נבין שאנחנו ככל הים, דהיינו, יוצרים גבולות, חול הים זה הגבול שלא נותן לים לשטוף את היבשה. אם ניצור גבולות בצורה הנכונה, נהיה גם ככוכבי השמיים, בהצלחה בלתי רגילה. אם ניצור גבולות, נהיה גם כאפר הארץ, נוכל ליצור ולהמציא ולבנות ולפתח דברים מדהימים. אבל המפתח הוא שקודם נרגיש שענינו לחיות ככל הים, ליצור גבולות. ומעניין, נאמר באושע פרק ב', והיה מספר בני ישראל. זאת אומרת, סופרים אותם, אנחנו מספרים, אחד, שתיים וכולי. ובהמשך כתוב, אשר לא ימד ולא יספר. באותו פסוק. אז מה, אנחנו מספר? אפשר לספור אותנו? או אנחנו מעבר למספר? התשובה היא בפסוק עצמו. אם אנחנו ככל הים, אז לא ימוד, לא ימד ולא יספר. אם אנחנו באמת יודעים לחיות עם גבולות, עם איזונים נכונים, לא יוכלו לספור אותנו, לא יוכלו לחלות אותנו, נוכל תמיד לפתח, להצליח, ולהראות את המיוחדות שיש בנו, בכל אחד ואחד וכעם. וזה ממשיך הלאה. היסוד הזה, זה הלימוד הראשון ערב יציאת מצרים. לדעת לשים גבולות. ולכן ואתם אל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. וזה ממשיך הלאה. תראו מה קורה. שבוע ראשון יציאת מצרים, אנחנו בקלצ'ר שק, אנחנו בשוק טוטלי. לצאת מבית עבדים אחרי כל כך הרבה שנים שעבד לא ברח. ואתם יודעים מה קרה לנו? כל כמה דקות, חלק מאיתנו מפנים את הראש אחורה. מה? אולי הם באחורינו? אולי הם מגיעים עוד מעט? והנה בום, פתאום הם הגיעו. והיה מקדימה, המצרים מאחורה. ופה קרה דבר מדהים. אחרי קריאת ים סוף, עם הניסים הגדולים של ראתה שפחה, כבר חומר מה אנחנו ראינו, מראות אלוקים, אומרת לנו התורה, והיר ישראל את מצרים, מת על שפת הים. בעברית תקינה צריך לומר את המצרים, מצרים כמדינה קיימת. לא, לא, המהות של מצרים הסתיימה. מרגע זה ואילך, אנחנו לא מפנים ראש אחורנית. רגע, רגע, אולי הם באים. אולי הם מאחורינו, זה נגמר. ואז מתחילים ללכת. שלושה ימים. כמספר הימים שמשה אמר לפרעה. ובהם השלישי מגיעים למראה, והמים מראים ומשה צועק, ועם ישראל מתפלל ומבקש, ובורא עולם מבין, שולח למשה עץ והם תקו המים. ומה קורה לנו שם? שם לא חוק ומשפט. שם קיבלנו מקצת מצוות. המצווה הראשונה שקיבלנו מחוץ מצרים, מחוץ למצרים, המצווה הראשונה שקיבלנו כבני חורין, שבת. כי מה זה שבת? זה ליצור גבולות. ואתם אל תצאו איש ממקומו. זה אפשר וזה אי אפשר, זה מותר וזה אסור. עוד שלב שנוכל להפנים שהמפתח לצד הראשון של חירות ושל צמיחה ושל גדילה זה לדעת לשים גבולות. ואז מבינים שכל המענג את השבת זוכה לנחלה בלי מיצרים. כמו שאומרת לנו הגמרא בשבת קוף י"ח. כל המענג את השבת. זה לא לקלוע אותנו, לצמצם אותנו. ואז ממשיכים הלאה. ומגיעים לקראת הר סיני. מה היה הדבר הכי חשוב לקדוש ברוך הוא? בכל הסיפור של קבלת התורה, הדבר הכי חשוב, והקדוש ברוך הוא חוזר על זה פעם ועוד פעם חמש פעמים. כל פעם במילים אחרות. מה הדבר הכי חשוב? והגבלת את העם סביב לאמור. ישמרו לכם מעלות בער ונוגע בקצהו. הוא נגוע בקצהו. בורא עולם מזהיר אותנו לא לגעת, לא להתקרב. כי אם כן, פעם ראשונה, מות יומת, פעם שנייה סקול יסכל, פעם שלישית ירו יראה, פעם רביעית לא יחיה. ואז משה עולה, יורד, מספר את זה לעם ישראל, עולה לקדוש ברוך הוא. ויאמר משה אל השם, לא יוכל העם לעלות אל הר סיני, כי אתה עידות אמנו לאמור, הגבל את ההר, וקידשתו. אמרתי להם, מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? לחרד, ועלית אתה ואהרון עמך, והכהנים והעם אשר יעשו לעלות אל השם, פן יפרוץ בם, וירד, פן יפרוץ בם. פעם חמישית, תגיד להם את זה עוד פעם. חמש פעמים, מה רוצה פה הקדוש ברוך הוא? ברגע האדיר הזה, העוצמתי הזה, של מראות אלוקים, שאני אמרתי, אלוקים אתם, חזרנו לדרגה של האדם לפני החטא, לשמר את המעלה הזאת, אגבל את העם. אגבל את העם. ליצור גבולות. ליצור גבולות. ולכן כתוב על אהרון, שהדליק את המנורה ביום הראשון, ביאז, כאשר ציווה השם, אומר רש"י, מלמד שלא שינה. למה שישנה? קיבל הוראות. ההתלהבות. השמחה, מדליקים את המנורה, פעם ראשונה במשכן, אפשר לצאת מהגבולות הנכונים. לא, לא, הוא עשה את זה בדיוק מה שצריך. ולכן, תראו דבר מדהים, זוהי גם הסיבה שאנחנו אוכלים מצה בפסח. אוכלים מצה בפסח לא בגלל שלא היה זמן לאפות לחם, אלא כי הקדוש ברוך הוא רצה שנאכל מצה. זה לא כי זה יצא ככה. הוא רצה שנאכל מצה. אז הוא סידר את זה באופן כזה שלא יהיה זמן. מה הוא אמר לנו? תכינו קערה של קמח, קערה של מים. אתם כבר תדעו מתי להרדב את זה. אתם כבר תדעו. אם זרקנו את הדם על המשקוב והמזוזות, ולא פחדנו, שחטנו את האלוהים של מצרים, אנחנו עם הקדוש ברוך הוא. הולכים איתו ביחד. וכך היה כל הלילה, היה קערה של קמח, קערה של מים. בבוקר, המצרים מגיעים, לא שומעים כלום, לא רואים ממטר, מיד, תצאו, תצאו, תלכו. אז מה, נלך עם קמח? זה יתפזר באוויר. ישר שפכנו את המים לקמח, נצא עם מיסה. וזה הייתה המצה. זאת אומרת, בורא עולם ביקש שנצא עם מצה. כי מה העניינה של מצה? כל עשיית המצה נוצרת על ידי שמירת הגבולות. אני עובר את הזמן, העיסה תפחה. וזה כבר לא מצה. וכל אחד מאיתנו יודע שלחם הרבה יותר טעים ממצה. זה בכלל לא שאלה. אבל הלחם הכי טוב בעולם, הוא טוב ליומיים שלושה, אולי קצת יותר, נהיה ירוק ולפח. מצה זה עוד שבוע ועוד חודש ועוד חודש, ויש אומרים ועוד שבוע. זה נשאר איתנו לתבר, כי שמרנו את הגבולות, ולא נתנו להיסה לתפוח. מצה זה משהו אותנטי, כשאדם שומר את הגבולות, אז הוא בעצם נהפך להיות אמיתי, הוא עושה את המותר, הוא עושה את מה שצריך, ודבר שהוא אותנטי נשאר איתנו לתבר החוק, ולכן לא במקרה, אומרים חזל, ושמרתם את המצות, ושמרתם את המצוות, מצווה הבא לידך אל תחמיצנה, לא להפוך את ההזדמנות להחמצה. הזדמנות שנהפכת להיות החמצה, זה אחר כך באמת מצער יותר מהשמחה של ההזדמנות שהייתה. כי הייתה פה החמצה גדולה. ותראו עכשיו מה קורה איתנו בלילה הזה. בית המקדש קיים. כולם מנויים על קורבנת פסח, אפשר להחליט איפה שרוצים לאכול. ערב נעים בירושלים, אוכלים על הגג. אבל באמצע אי אפשר לעבור מחבורה לחבורה. אי אפשר להמשיך לאכול את קורבן פסח בבית. רוצים בבית, לא עולים לגג. אסור להוציא מחבורה לחבורה. אנחנו תאפיקומן, אוכלים בגבולות של זמן. עד חצות. פסח נקרא בלשון תורה שבת. וספרתם לכם ממחרת השבת, למרות שממצרים יצאנו מתי? ביום חמישי. כי התורה ניתנה בשבת, זה החשבון של 50 יום. שוב, גם אנחנו היום, הכל נעשה עם גבולות. לא מוציאים מחבורה לחבורה, שומרים על המצה שלא תחמיץ, זאת אומרת, בורא עולם, לא רק מבקש מאיתנו בצד הטכני לא לצאת מפתח הבית, להתחיל ללמוד כמה גבולות חשובות. אנחנו מקבלים אנטיביוטיקה, מקבלים ויטמינים לכל השנה, שלא נחמד שיהיו לפנינו. איך באכילת המצה, כמו שחזל מתארים זאת בזוהר, זה בעצם אנטיביוטיקה, זה בעצם אוכל שעניינו לאפשר לנו כל השנה לא להחמיץ הזדמנויות, למצות אותם ולא להחמיץ אותם, למצות את ההזדמנות ולא להחמיץ אותם, זה המצא. ולכן הגר"א חזקוני ועוד אחרים אומרים שאף על פי שמדאורייתא מצווה לאכול מצה בליל הסדר, אבל כל מי שאוכל מצה בפסח כל פעם ופעם הוא גם מקיים מצווה מהתורה. זה לא מצווה חיובית, אלא מצווה קיומית. קיימתי מצווה מדאורייתא, לא רק בלילה. אז הנה לנו הדבר הראשון שבורא עולם מבקש ללמד אותנו, צעד ראשון שבלעדיו אי אפשר לזוז לשום צעד אחר, ואם זזים בסוף זה מתקלה, זה ליצור את הגבולות. ליצור את הגבולות. וכשאת זה יצרנו, אז אפשר לגדול ככוכבי השמיים, ואפשר לייצר כאפר הארץ. אבל דבר נוסף ביקש הקדוש ברוך הוא, ללמד אותנו ערב יציאת מצרים. וזה קורבן פסח ממצרים. שאלנו, איזה קורבן זה? הרי אין מזבח, אין במה, אז איפה מקריבים? איך זה בדיוק עובד? מה רוצה פה מאיתנו הקדוש ברוך הוא? תראו פה דבר נפלא נפלא עד מאוד. מאוד מאוד. בפרשת הספר הקורבנות, בפרשת ויקרא, מיד בהתחלה, נאמר, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם אדם, כי יקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר, ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. אם עולה קורבנו, מן הבקר זכרתם מי יקריבנו אל פתח אוהל מועד. יש מזבח העולה הגדול בכניסה, ויש בפנים מזבח הקטורת הקטן יותר. הקורבנות על מזבח העולה. וזרקו את הדם על המזבח סביב אל פתח, אשר פתח אוהל מועד. מה כתוב כאן? בואו ונראה. יש לנו למעשה מספר קורבנות שמלווים אותנו כל השנה בזמן המקדש, ולא רק בזמנים מיוחדים. והקורבנות הם עולה, אשם, שלמים וחטאת. הקורבנות הנוספים הם בזמנים מסוימים. אדם מביא קורבן תודה, שלמי שמחה, שלמי חגיגה, אבל הקורבנות האלו הם בעצם היסוד של כל פרשת הקורבנות. עולה, שלמים, ואשם וחטאת. כמובן, יש בין הקורבנות הבדלים מסוימים עבור דברים שונים, אבל יש דבר משותף לקורבן עולה, קורבן אשם וקורבן שלמים, שלא קיים בקורבן חטאת. ומה זה? אומרת התורה, וזרקו את הדם על המזבח סביב, אשר פתח אוהל מועד. אומר רש"י, איך זורקים? זורק עומד למטה, וזורק מן הכלי לכותל. דיינו שוחטים את הבהמה, מקבלים את הדם לכלי. הולכים עם הכלי ליד המזבח, ובמזרק, לוקחים דם, וזה נקרא לזרוק. דרך המזרק, זורקים את זה למזבח. איך זורקים? על קרנות המזבח. עומדים בשני צדדים, ושזורקים על הזווית של קרן המזבח, זה בעצם פוגע בשני צדדים, עומדים בצד השני, אותו דבר בזווית, אז ככה בכל צדדי המזבח יש דם. יש דם. איך? מסיים רש"י וכותב את המשפט הבא, כיצד? נותן שתי מתנות שאין ארבע. איזה מתנות? מה המתנות? מקבלים את אדם המזרק, זורקים אותו על המזבח דרך המזרק, לא עם היד, זורקים אותו, ואז הוא פוגע בקרנות של המזבח בזמנית. שני הצדדים זריקה ראשונה, שני הצדדים זריקה במקביל. מה זה מתנות? איזה יום הולדת, מה מתנות? למה זה נקרא מתנות? אדם צריך להרגיש, בשעה שהוא מביא למקדש קורבן עולה, קורבן אשם, קורבן שלמים, שהוא מוכן לתת את עצמו לבורא עולם, במובן, כל מה שתרצה נעשה, כנותן מתנה, נייצג אותך, ניתן לך מקום, מה שתרצה, אנחנו נותנים את עצמנו, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אדם כי יקריב קורבן, מה זה מכם? אדם נותן מעצמו, זה הקורבן. זה המטרה של הקורבן. לכן זה נקרא שתי מתנות שאין ארבע. אבל בקורבן חטאת לא כתוב וזרקו את אדם על המזבח סביב. מה נאמר בקורבן חטאת? ושמח ידו על ראש החטאת, ושחט את החטאת במקום העולה, ולקח הכהן מדמה באצבעו, ונתן על קרנות המזבח. ונתן על קרנות המזבח. לא וזרק. עם האצבע מהכלי, לוקח דם, מורח על הקרנות של המזבח. ומה שנשאר, ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח. זה הבדל בין קורבן חטאת לבין עולה שלמים ואשם. מה פירוש חטאת? בהבנה פשוטה ונכונה, חטא עניינו להחטיא את המטרה. אדם יורה חץ במטרה לפגוע במקום מסוים, זה פגע במקום אחר. הייתה פה החטא. חטא, אדם יצא מהסדר. אבל חטאת, בלשון הקודש, זה גם מלשון חיטוי, ספרי, ניקוי, לנקות. זה קורבן חטאת. ולכן, קורבן פסח מצרים, למה הוא דומה? לעולה שלמים או לחטאת? איך נדע? נראה מה עושים שם. עם אדם, אומרת לנו התורה, ולקחו מן אדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף על הבתים אשר יאכלו אותו בהם. לא כתוב וזרקו, כתוב ונתנו. זאת אומרת, פסח מצרים הוא בעצם מהווה קורבן כקורבן חטאת. זאת אומרת, יש לו משמעות לקורבן כקורבן חטאת. שאנחנו בעצם אומרים לקדוש ברוך הוא, אנחנו מנקים את הבית. תעזור לנו לנקות גם את עצמנו. שנהיה נקיים, הבית יהיה נקי. ברגע שהבית יהיה נקי, אז כל הבית הוא ביתו של בורא עולם. כל הבית הוא המזבח. איך אנחנו יודעים שמזבח זה טריטוריה של בורא עולם? איך? כתוב מפורש בתורה. אדם הרג בשגגה, לאיפה הוא בורח? לעיר מקלט. אבל אם ההורג בשגגה הוא כהן, ולעיר מקלט הוא לא יספיק להגיע, הוא יכול לרוץ לבית המקדש ולעמוד ליד המזבח. המזבח קולט אותו. המזבח זה הלפני השם, זה טריטוריה, זה אמבסי של הקדוש ברוך הוא. זה המזבח. במזיד, מי מזבחית תיקחנו למות? זה לא עוזר לו. אבל בשוגג, המזבח קולט, גואל אדם לא יכול להרוג אותו. אז כמה זה נפלא. בורא עולם מבקש מאיתנו בכל העבודה הזאת ליצור את הניקיון הזה בבית. במילים אחרות, אומר לנו בורא עולם, יצרנו את הניקיון, בעצם זה נהפך להיות ביתו של בורא עולם שאנחנו נמצאים בו. ובזה בורא עולם רוצה לומר לנו, אנחנו הולכים עוד מעט להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. לפני גוי קדוש, המפתח הוא בית קדוש. ולכן אומרת התורה, והיה הדם לכם לאות על הבתים, אשר אתם שם, וראיתי את הדם ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית בהקותי בארץ מצרים. מה זאת אומרת ופסחתי עליכם? דילקתי. אבל עוד הסבר. עוד הסבר בלשון הקודש. אומר הנביא ישעיהו בפרק למד א', כציפורים עפות, כן יגן השם צבאות על ירושלים, גנון והציל, פסוח והמליט. פסוח זה ישמור, והוא יציל אותנו והמליט. אז המילה פסח זה לא רק לדלג, אלא גם לשמור. ניקינו בקורבן הזה, אין את עצמנו ואין את הבית. יצרנו פה טריטוריה של בורא עולם, זה שומר עלינו. ופסחתי עליכם, ולא יהיה בכם נגף למשחית, בהקותי בארץ מצרים. אין לנו חג, שאנחנו כל כך הרבה מנקים, כמו חג הפסח. כל כך הרבה נזרים. הרי מה הסיבה שמפזרים 10 פירורים? הרי הבית נקי. לכאורה זה פגיעה במי שניקה, באמא, בכל מי שעזר. מה, עושים לנו בדיקה? אנחנו עושים בדיקה למי שניקה? לא, אנחנו מפזרים 10 פירורים, וכל מקום שאנחנו מוצאים את מה שפיזרנו, הכל נקי שם, הכל נקי. בחדר הזה, בחדר ההוא, בכל החדרים. ההפך, זה מראה שניקיון הוא מושלם. ניקינו. זה היה הפסח של מצרים. ולכן, יצרנו פה מעין טריטוריה בביתנו, שהיא של בורא עולם. זה ליל הסדר. אנחנו איתו, הוא איתנו. לא אנחנו איתו, אנחנו איתו. ולכן מה אנחנו אומרים בלילה? באמצע הסדר. ברוך המקום. ברוך הוא. נתנו לו מקום. זה המקום שלך הקדוש ברוך הוא. וזה נפקמין הגדולה להלכה למעשה. מה להלכה למעשה? איפה זה מתחבר להלכה למעשה? אז נאמר בשולחן ערוך. בסימן תף עין תת. נהגו, אומר הרמה, שבעל הבית מברך ברכת המזון בליל פסח, שנאמר, טוב, עין, הוא יבורך. בעל הבית. מצד שני, אומר השולחן ערוך, בסימן ריש א', בסעיף א', אם יש אורח, הוא מברך כל השנה. אפילו אם בעל הבית גדול ממנו, כדי שיברך את בעל הבית, הוא אדם פשוט, בעל הבית הוא גדול הדור, האורח מברך. אז למה בליל הסדר, בעל הבית מברך? האורח מברך, טוב עין הוא יבורך, מברך את בעל הבית. למה בליל הסדר? כי בליל הסדר אנחנו לא בעלי הבית. זה לא הבית שלנו. יצרנו פה חיטוי, ניקוי, זה ביתו של בורא עולם. אנחנו אצלו עורכים, זה גם העומק באמירה, כל דכפין יתה ויוכל, אומרים לעורכים שבאו, אנחנו פה לא בלבטים בבית, זה לא אנחנו, כולנו פה עורכים אצל בורא עולם. לכן בעל הבית מברך, לכן בעל הבית מברך, אתם יודעים להלכה למעשה, אם על הבית דו ואומר, תביאו מים אחרונים, זהו, נגמר האוכל. אם הוא רוצה לאכול עוד משהו, הוא צריך לברך על זה. זאת הייתה הכרזה, האוכל הסתיים. אם אחד האורחים אומר את זה, זה כלום, כי הוא לא מחליט. אבל בדרך כלל כל השנה, אם על הבית אומר, תביאו מים אחרונים, תביאו ברכונים, הולכים לברך, רוצים לטעום עוד איזה חתיכת עוגה, דיזר, צריך לברך על זה עוד פעם. אבל בליל הסדר, נאמר בשולחן ערוך, אם על הבית אומר, צריכים להזדרז, נברך, נברך, נביאו מים אחרונים, גם אם תואמים עוד משהו לא צריך לברך, כי אנחנו לא בעלי בתים על הבית, הקדוש ברוך הוא. אנחנו יצרנו את הנקיות, חיטינו את הבית. ולכן, כמה נפלא, אומר לנו הר"ן בדרשותיו, לפעמים מתחדשים מקרים בריחוק מקום, באים הרחוקים, כדי שיתעוררו ישראל בתשובה, יראו ויפחדו מן הפגעים שקורים. והוא מאמר הנביא, יכרתי גויים, נשם ופינותם, יכרבתי חוצותם בלי עובר, ניצודו עריהם מבלי איש, ואין יושב. דברים נוראים. אבל אמרתי, אומר הפסוק, אל תראי, אין מה לפחד, אותי, אל תראי אותי, תקחי מוסר. אומר שלמה במשלי ח', שימו מוסר וחכם. מה זה מוסר? למה זה נקרא מוסר? כי אדם רוכב על סוס, הוא מחזיק ביד מוסרות. מוסרות. כי אם אולי אין מוסרות, מושכות שהן נקראים מוסרות, הסוס יכול פתאום להשתולל ולרוץ למקומות נוראים. אז המוסר, פירוש הדבר, לנווט אותו. לכולנו יש הורס פאוור, יש לנו כוחות סוס. לנתב אותם. ואז, איך עושים את זה, אומר שלמה המלך, אשרי אדם שומע לי, לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי, כי מוציא מצא חיים, ויפק רצון מהשם. כי מוציא מצא חיים, ויפק רצון מהשם. זה, חזר מלמדים אותנו. צעדים הראשונים, לחירות, יצירת גבולות, והבנה, אנחנו מחטים, מנקים את עצמנו. זה המטרה של הקורבן פסח מצרים. ולכן כשבא פרעה באמצע הלילה, אומר לו משה, אנחנו לא גנבים, אנחנו יוצאים בבוקר. וכשיוצאים הוא אומר לו, תגיד אחריי, שאתם בני חורים. פרעה צווח ואומר, בעבר הייתם עבדי, עכשיו אתם בני חורים. הרי אתם ברשותכם, צריכים להעלה את הקדוש ברוך הוא, אתם עבדיו, שנאמר הללו עבדי השם. וכשאנחנו חיים ככה את הסדר, אז תוך כדי הסדר, אנחנו קמים והולכים לפתח, ושם בפתח, אנחנו כבר יכולים לחוש, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, פותחים לו את הפתח, כידוע כמו שכתוב בהרבה ספרים, כאי שאומרים שפוך המתחי אלוהים אשר לא ידעוך, בעל הממלכות אשר בשמך לא קראו, כחלת יעקב את נביא ישם וכולי, עומדים לרגע, חושבים על מה שצריך, את רצון מיוחדת, עוצרות כללים נפתחים בלילה הגדול הזה. זה מה שחזם מלמדים אותנו. אם נראה את הדברים באמת באופן הזה ובצורה הזאת, כמו שהיה אז, כך יהיה הרי גם בגאולה העתידה, כמץ אתך מארץ מצרים, הרינו נפלאות. אז נזכה באמת עוד בשנה הזאת, שישתמע בערי יהודה וחוצות ירושלים, כל מבשר מבשר ואומר, נזכה באמת, יתקיים בנו אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, ונזכה באמת בזו השנה שנוכל לאכול לא רק את הזכר לקורבן פסח, אלא את הקורבן עצמו בחבורה אחת, ונזכה באמת לחיתוי המושלם עם הרמת הגבולות בצורה הנכונה, ובורא עולם ימלא את כל מי שלא טיבנו לטובה, בבריאות, בברכה ובשמחה.
האזנתם לשיעורו השבועי של הרב מאיר גולדוויכט בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל חי. Oh,
ליהילום דורשתי דורשתי קרבך בכל ליבי בכל ליבי כנוסיך ובצעי סי נקרוסך לה 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 לום תרי לה 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 לום לקרוב בבו סי מצוסי בכל ליבי, בכל ליבי, כרוסיך, ובצעי סי, ובצעי סי, מקרוסך, לה 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 לום, תירי לה 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 למוי דום, לקרוב בו סי, מצוסיך.
חי תמיד